לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, כ"א בחשוון, תשפ"א, ויומן לפי שעה היום. אנחנו מיד נדבר על ההכרזה האמריקאית בדבר חוקיותן של ההתנחלויות ביהודה ושומרון. קצת ננסה להכיר את המהלכים שקדמו להכרזה הזו. תהיה איתנו כאן לשם כך סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. מח"ש מודיעה היום על כך שקצינה המשטרה שירה למוות בסלומון טקה, אירוע שעורר כזכור סערה גדולה בקרב יוצאי העדה האתיופית, הוא יואשם בגרימת מוות ברשלנות. אנחנו ננסה לתהות האם ההחלטה הזו מוצדקת, או שאולי, כמו שטוענים תומכי משפחת טקה, סלומון הופקר על ידי הפרקליטות, על ידי מח"ש. תהיה איתנו כאן חוקרת משטרה בעבר. החל מהשבת הקרובה תופעל במספר ערים בגוש דן ובראשן תל אביב תחבורה ציבורית במימון העיריות. אנחנו נרצה לשוחח עם רבה של רמת גן לשעבר, הרב יעקב אריאל, בעיר שלו כבר קיימת מזה מספר שבועות תחבורה ציבורית בניצוחו ובהחלטתו של ראש העירייה כרמל שאמה הכהן. ננסה לשמוע מהרב אריאל איך הגענו למצב הזה. בגרמניה תתקיים אחר מחירה פומבית של פריטי לבוש ופריטים נוספים של אדולף היטלר ובחירי ממשלו. אנחנו נדבר על תופעת איסוף הפריטים הנאציים ברחבי אירופה בכלל ובגרמניה בפרט וההשלכות של המחירה הזו. יהיה איתנו כאן ראש מכון שם עולם כדי לדבר על העניין. וגם נציין מלות 25 שנים לפטירתו של הרב הצבאי הראשון של מדינת ישראל, מי שלימים היה גם הרב הראשי לישראל, הרב שלמה גורן, זיכרונו לברכה. יהיה איתנו כאן חוקר הציונות הדתית והרבנות הצבאית בפרט. זה לקראת יום שישי הקרוב, 25 שנים לפטירת הרב גורן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. רצף המתנות הדיפלומטיות של ממשל טראמפ לממשלת נתניהו נמשך עם ההצהרה אתמול על חוקייתן של ההתנחלויות ביהודה ושומרון. אנחנו רוצים לשוחח אולי על מה שקדם להכרזה הזאת. איתנו נמצאת על קו הטלפון סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, שלום לך.
שלום, ובאמת יום חג ויום גדול וניצחון היסטורי למאבק שלנו על ההיבט ההיסטורית. ואני חושבת שיש כאן הוכחה, לפחות בעיניי, שאם מדינת ישראל אומרת את האמת שלה, בסוף העולם יקבל את האמת הזאת. אני באמת מאמינה בזה. אני חושבת שבקדנציה הזאת, לראשונה, משרד החוץ הפיץ בכל הדרגים, בדרג שגרירים ובפגישות מדיניות, בעקבות הנחיה שלי ועם גיבוי מלא של ראש הממשלה, את המסמך המשפטי של חוקיות ההתיישבות, שזה לראשונה מזה שנים שהמסמך הזה בכלל נכתב והוצג באופן פומבי, וככל שעמדנו על הדרישות שלנו ועל העקרונות שלנו, ככה ראינו שהמעצמה החשובה בעולם וידידתנו הולכת איתנו יד ביד בדברים הכי חשובים, הכי אסטרטגיים, וזה באמת הוכחה לזה שהכל עניין של התמדה ועקביות ברצון שלנו לשמור על הארץ שלנו.
אבל מה קדם באמת להכרזה הזאת אתמול? היו שיחות ספציפיות או שישבו אנשי מחלקת המדינה, למדו את הנתונים בעקבות פרסומים או מסמכים או מכתבים שהגיעו אליהם והגיעו למסקנה הזאת? היו שיחות ספציפיות?
טוב, ברור שהיו שיחות. למעשה, אני אשתף אותך בשיחה מאוד משמעותית. כשדייוויד פרידמן נכנס לתפקיד כשגריר ארצות הברית בישראל, הייתה לנו שיחה מאוד מעמיקה, ושאלתי אותו, מה בעצם היכולת שלנו להגיע לשינוי היסטורי ביחס להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון? והוא אמר לי שצריך לעבוד בשלבים. לשלב הראשון הוא ירושלים, ואחרי שנעבור את ירושלים, אז צריך לדבר על השינוי. עכשיו, היו המון שיחות. היו שיחות של דרמר, והיו שיחות שלי, וכמובן ראש הממשלה, והייתה כאן פעילות מדינית באמת בדרגים של השגרירים, ואני באמת דחפתי לשם מהיום הראשון שלי במשרד החוץ, שזה בעצם המורשת שאנחנו נשאיר אחרינו, אחרי הקדנציה הזאת, שבעצם עשינו שינוי היסטורי ביחס להתנחלויות, שזה היה בעצם הסדין האדום לאורך כל השנים, שכולם נטפלו לו, והשקר הזה שנקרא כיבוש, ואני יכולה להגיד לך שראינו את זה קורה שלב אחרי שלב. בהתחלה ההצהרה הראשונית הייתה של מחלקת המדינה שההתנחלויות אינן מכשול לשלום, זה היה השלב הראשון. אחר כך התקדמנו לזה ששגריר ארצות הברית היה מגיע להרבה אירועים מעבר לקו הירוק, דבר שלא נהגו שגרירים בעבר לעשות. אחר כך ראינו את זה ביחס לירושלים בירת ישראל והמעבר של השגרירות, ראינו כל הזמן התקדמות בכיוונים האלה, וכמובן לא השתמשו יותר במונח כיבוש, והטרמינולוגיה השתנתה, ראינו את היחס, אפילו בתוכנית המאה, היו דיבורים על זה שברור שההתיישבות היהודית תישאר ותעמוד על כנה, כל הדברים האלה הם פרי מאמץ דיפלומטי, אבל אני כן רוצה להגיד שלדייוויד פרידמן יש תפקיד חשוב במהלך הזה, הוא שחקן אידיאולוגי, שהגיע לכאן בשירות אמנם ממשל אמריקאי מאוד אוהד, אבל אני חושבת שהייתה תרומה מאוד משמעותית לעניין הזה, וצריך לשבח אותו על כך.
ומסתכלים הפלסטינים ואומרים, הפלסטינים ותומכיהם בכלל בעולם אומרים, בהחלטות האלה בעצם ארצות הברית, ודאי שפרידמן, אבל ארצות הברית כולה מוציאה את עצמה מההגדרה של מתווך, שאפשר להתייחס אליו כמתווך. צריך להתייחס לטענה הזאת.
קודם כל זה לא קשור להחלטה האחרונה, הרי מהרגע שטראמפ נכנס לשבת על כיסאו בבית הלבן, הפלסטינים די החרימו אותו, וראו בו פרו-ישראלי ולא פרו-פלסטיני, אבל מי שבאמת חושב שהבעיה של הפלסטינים זה סוג, אתה יודע, המפלגה האמריקאית שמנצחת בבחירות או הנשיא, רק נזכיר שהפיצוץ הכי גדול בינינו לבין הפלסטינים, שגרם להם לעוף משולחן המסע ומתן ולא לחזור, זה היה בעידן אובמה את קרי, שזה היה עידן הכי חיובי כלפיהם, וזה היה עידן שבו לא הרשו ליהודים לבנות אפילו לא לבנה אחת ביהודה ושומרון, בתפיסה של הנשיא דאז אובמה, וגם אז הם מצאו לנכון לא לשבת ולהידבר. אז הם בטח לא יכולים לבוא עם הטענה הזאת בידיים נקיות, כי הם צרבנים סדרתיים. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר טוב שקרה. המהלכים האמריקאים של הקדנציה הזאת, שבאמת הם פרי עמל דיפלומטי שאני יכולה להגיד שהייתה לי הזכות להיות חלק מהם, ושינוי הנרטיב, שינוי בעצם הייתי קוראת לזה נקודת מפנה ביחס לכל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, גם בנושא אונרה והפליטים והביטול של רעיון הפליטות והפסקת התקצוב של אונרה, כל התהליכים האלה ביחד הם בעצם ההוכחה שאם ישראל היא עקבית במדיניות שלה של שמירה על הארץ, בסוף הזמן יפעל לרעת הפלסטינים, כי במשך שנים אמרו הזמן פועל לרעת היהודים, ואנחנו הוכחנו שהזמן פועל לרעת הפלסטינים, שאנחנו יכולים לקדם מהלכים, שמקבעים את המעמד של ההתיישבות, שהם בעצם גורמים לנו מול הקהילייה הבינלאומית, לשנות פאזה ביחס לפתרון, ופתרון שתי המדינות פתאום נראה גם לאירופאים כבר, פתרון שהוא לא כל כך ישים בשטח. וכל הדברים האלה הם בזכות העובדה שעמדנו על העקרונות שלנו. אחרי שנים שהשמאל לצערי הרב הנחיל לנו שהישגים מדיניים משיגים רק בוויתור על שטח וויתור על עקרונות. אנחנו בממשלת הימין הזאת שהייתה בעיניי ממשלה מבורכת, ממשלה עם הישגים היסטוריים שבאמת ירשמו בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל לצד הצהרת בלפור, ולצד החלטות חשובות אחרות שהיו לאורך ההיסטוריה, באמת ההחלטות האלה בנוגע לירושלים, לרמת הגולן ובעיקר ליהודה ושומרון, אלה דברים שבאמת הם מוכיחים שהכל תלוי במידת השכנוע הפנימי שלנו, וכמו שאמרתי כשנכנסתי למשרד החוץ על הרשי הראשון לספר בראשית, שקראנו ממש לא מזמן, שכל הרעיון הוא שעם ישראל יהיה משוכנע בצדקת הדרך, כשאנחנו נהיה משוכנעים בצדקת הדרך, העולם כבר יבוא.
למה זה לא קורה מול מדינות אחרות? לא שארצות הברית זה איזה מדינה קיקיונית וזניחה, אבל בכל זאת, איפשהו זה נשאר בדלת אמות של טראמפ וסביבתו.
תראה, קודם כל אני חושבת שבסוף גם אירופה תבין שנדרש שינוי גישה. אחד הדברים היפים שאמר את כל פומפאו, זה בוא נראה מה העולם משיג בקו העקבי שלו לרדת על ההתנחלויות ולהגיד שהם המכשול השלום והם המוקד של כל הבעיות במזרח התיכון. העולם לא השיג דבר וחצי דבר, לא השיג שלום, לא השיג התקדמות בין הישראלים לפלסטינים, הטרור הפלסטיני רק הלך וגבר. ההתבטאויות הפלסטיניות הלכו והקצינו, המנהיגות הפלסטינית הפכה, אתה יודע, יותר ויותר רחוקה מבכלל תהליכים של משא ומתן. ובמקביל, בוא נזכור גם את זה, העולם מבין שעם כל הכבוד לסכסוך הקטן, שהוא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש כאן תמנון רב זרועות שקוראים לו איראן, שהוא באמת מאיים על שלום העולם, אז גם את זה צריך להבין, שהעולם השתנה גם ביכולת שלו לשים את אור הזרקורים על הסכסוך הבאמת יחסית לנושא האיראני, הוא באמת יותר מינורי, יותר שולי, מאשר הנושא הגדול הזה שבאמת מאיים גם על אירופה.
אז מתי שהוא גם...
שינוי סדרי בראשית.
מתי שהוא גם אירופה תהיה בכיוון הזה?
תראה, אני לא יודעת להתחייב על זה. אני יכולה רק להגיד שיש מדינות מסוימות באירופה שהן כבר עכשיו מבינות שלעסוק באופן אובססיבי בסכסוך הישראלי-פלסטיני זה לא הדבר החשוב והמרכזי. ואני מאמינה שככל שהשנים יחלפו, תראה, היום גם מדינות אסיה שבאופן עקבי היו פרו-פלסטיניות. היום בעיקר חשוב להם היחסים הכלכליים עם ישראל. כל העולם הזה שבו החלוקה הייתה ברורה שכל העולם נגדנו בנושא הזה של ההתנחלויות, פתאום הכל, הדבר הזה מתחיל להשתנות. ואין ספק שאם יש מדינה אחת שהיא צריכה להוביל דבר כזה, זאת מנהיגת העולם החופשי, ארצות הברית. אבל אני באמת חושבת שהשינוי התחיל בתוכנו. השינוי, כשעם ישראל מאמין בצדקת דרכו, העולם מהדהד את זה חזרה. ואני באמת מאמינה שזה פרי המסר המאוד ברור שלנו. תראה, אני רק אסביר איפה היינו. כשנכנסתי למשרד החוץ, ההגדרה של יהודה ושומרון הייתה שטח שנוי במחלוקת שיפטר במסע ומתן על ידי הצדדים. כאילו אנחנו מהאום. אני הגעתי ואמרתי, זה לא יכול להיות שזאת העמדה הרשמית שלנו. אנחנו צריכים להגיד, יהודה ושומרון, על פי הדין הבינלאומי, הם חלק מהריבונות הישראלית, זו החלטה שלנו מתי להכיל את הריבונות הזאת, אבל ברור שהשטח הזה, ואגב, על פי הדין הבינלאומי, אני אומרת את זה למי שיקרא את הכתבה, חשוב לדעת שהסעיף ההיסטורי של מגילת הזכויות, שבעצם קבע סעיף 80 המפורסם, שזה בעצם מה שקדם לאום, ההחלטה הבסיסית של החלוקה בין מזרח לירדן למערב לירדן, קבע שמערב על הירדן, העם היחיד שיש לו זכות לריבונות. זה העם היהודי, זה דבר שאנשים לא יודעים ולא מכירים אותו. אז זה הדבר, וחשוב להבין שעל בסיסו קבענו בעצם לאורך כל הדרך את הזכות ההיסטורית שלנו, שהיא גובתה גם במשפט העמים. כמובן שנכנסתי למשרד, אמרו, זה מה שאתם הולכים לעשות, דיפלומטיה על פי התנך, מי השתכנע מזה, אבל לא, זה לא רק התנך, זה באמת, התנך הוא אבן היסוד, אבל, והקשר ההיסטורי הוא אבן היסוד, והתנך שמספר על אברהם אבינו שקשור למערת המכפלה 4,000 שנה, ונקרא לזה בפרשה, זה בוודאי חלק מהדבר שהפך אותנו לעם שקשור למקומות האלה. אבל בסוף גם אומות העולם הבינו שבעצם החלוקה בין מדינות, בלצורך העניין בין ממלכת ירדן לבין מדינת ישראל, היא החלוקה היחידה שנעשה לאורך השנים במסגרת חלוקת הארץ, ואין צורך בחלוקה פנימית נוספת, והדבר הזה הוא לא נכון מבחינת היכולת של מדינת ישראל בעצם לתפקד בתוך המרחב הלא פשוט הזה. אז יש כאן באמת הבנה שזה על כל משפט הבינלאומי.
מה יכול לעשות ממשל דמוקרטי או אחר שיצוץ אולי בעוד שנה?
זה קצת, הייתי אומרת, לקלקל את השמחה. השאלה הזאת, כי בעצם זה הנחת עבודה שזה משהו ספציפי שיש בו איזה כביכול ג'סטה, ידידות בין מנהיגים. אני קודם כל אומרת שהצהרת בלפור היה לה מקום בהיסטוריה היהודית, גם אם אחר כך הבריטים עשו את הספר הלבן, נכון? כאילו בסוף אי אפשר להתעלם מזה שכשיש אירוע כזה דרמטי, שהוא משנה באמת את הלך הרוח ומשנה את הכיוון של החשיבה בכלל, והוא גם, הוא אומר דברים שקשה אגב להתווכח איתם. כי בסוף, נגיד שיהיה ממשל אמריקאי שיגיד שהוא רוצה שיהיה מסע ומתן בין הישראלים לפלסטינים. עדיין, נקודת המוצא תהיה שההתנחלויות יש זכות לגיטימית לישראל. לצורך העניין יש הבדל דרמטי. אם אומרים לך שאתה גזלן, או אם אומרים לך, אני חושב שהפתרון הכי טוב בינך לבין השכן זה שאתה תתפשר על שטח שהוא שלך. זה שונה לחלוטין. עכשיו, אני לא מאמינה שיש איזשהו ממשל שמה שנקרא יתחיל לשלול את עצם הזכות ההיסטורית של העם היהודי בשטחי יהודה ושומרון. אני חושבת שיכול להיות שיהיה ממשל שיחשוב שיש פתרון שאני חושבת שהוא לא טוב, של חלוקת הארץ, אני לא חושבת שזה נכון. אבל למה אנחנו שם? אני מאמינה שעוד שנה, אתה יודע, שלמה, יש עד לבחירות בארצות הברית, ובוא נהנה ממה שאפשר. הלוואי, הלוואי והייתה לי ממשלה ימנית פה, כדי להמשיך את המהלך הזה של החלת הריבונות. מה לי לדאוג מממשל אמריקאי אחר, כשאני צריכה בעצם קודם כל לדאוג מממשלה ישראלית, שזו הדאגה האמיתית.
אז הנה, אז את מחזירה אותנו אל הממשלה הישראלית, ולא, אני לא מתכוון לעבור עכשיו לפוליטיקה וגנץ ושעותיו האחרונות של המנדט שבידיו, אני רוצה להישאר עדיין בממשלת נתניהו. איך היא צריכה להגיב לא רק בהצהרות ובברכות ובתשואות, איך היא צריכה לתעמך להגיב ויכולה להגיב למהלך האמריקאי הזה?
קודם כל, אני חושבת שצריך להבין שכל מדינות העולם, כמו שאמרנו בנושא ירושלים, שארצות הברית העבירה את השגרירות, שאנחנו חושבים שזאת המדיניות הנכונה, וכל המדינות בעולם צריכות ללכת בעקבות ההצהרה האמריקאית. גם כאן, אנחנו קודם כל מצפים מכל מדינות העולם לנהוג ביושר כלפי ההיסטוריה היהודית, ולומר את האמת, שהתנחלויות נוציות ולגיטימיות וכו'. ואנחנו נעשה מאמץ סביב זה. להסביר בעצם שהמדיניות האמריקאית שהשתנתה, יש לה יסודות עמוקים בעצם בשינויים שהראו במזרח התיכון בשנים האחרונות, וההבנה שההצמדות להתנחלויות היא לא מובילה לשום מקום, והיא בעיקר לא נכונה היסטורית. עכשיו, אם אתה שואל אותי מה אפשר לעשות בממשלת מעבר, בטח שאי אפשר לעשות כלום. העם הזה זקוק לממשלה. אני חושבת שטוב יעשו, אני אגיד משהו מרחיק לכת, גם מימין וגם משמאל, הרי סך הכל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון היא תופסת, זה מה שנדיה מטר ויהודית קצובר, חלוצות מפעל הריבונות, אומרות כל הזמן לציבור. זה תופס פחות מאחוז אחד מהשטח הגדול שנקרא יהודה ושומרון. כלומר, הבתים עצמם של אלי ואופרה ובטל, הם תופסים, יש יגידו 3%, אבל בסוף זה נע בין 3% לאחוז אחד, תלוי אם אתה סופר את החלק של מסביב היישובים או רק את היישובים. בשורה התחתונה אנחנו מדברים על אחוז אחד מהשטח. יפה יעשו גם ראשי כחול לבן וגם אנחנו בליכוד בוודאי כבר מאמינים ברעיון הריבונות, שנקדם יחד בממשלת אחדות לאומית את הרעיון הזה של החלת ריבונות על כל ההתיישבות היהודית ושיכול להתקיים דיון ציבורי מה לגבי שאר השטח. אבל עצם העובדה שאחרי ההכרזה האמריקאית הזאת, מדינת ישראל יכולה להחיל ריבונות על כל ההתיישבות היהודית, אני חושבת שזה לא צריך להיות מוטל בספק, וגם אנשים שרואים את עצמם כחלק מהמרכז-שמאל בישראל, יכולים להיות שותפים לבשורה הזאת.
אפשר גם לפתוח עם בקעת הירדן, שיש הצהרות גם של גנץ וגם של נתניהו כמובן, על ריבונות שם.
בקעת הירדן תחילה, זה לא מפריע לי, אני אמרתי שאפשר לעשות החלת ריבונות בשלבים, אבל מאוד חשוב, בגלל שכל מהלך כזה הוא באמת בסוף יש סביב הרבה מאוד, אתה יודע, תגובות בינלאומיות ותגובות של העולם הערבי, כדאי מאוד כן לעשות מהלך אחד גדול, שיקבע לדורות את המעמד של השטח הזה כשטח בריבונות ישראלית, ואני חושבת שזאת תהיה בשורה גדולה. אני לא יוצאת נקודת הנחה שאפשר לעשות את זה בממשלת מעבר לצערי, אפשר לעשות את זה רק בממשלה שקיבלה את אמון העם, ומה שבטוח זה שממשלה שמקבלת את אמון העם, זאת לא ממשלת מיעוט, שכמו שאתה יודע, המלחמה של השבוע האחרון נגד ממשלת מיעוט היא לא ספין, היא דבר אמיתי. אני חושבת שעצם העובדה שאנשים שנסעו על הכתפיים שלהם את דרגות רמטכ"ל צה"ל, והובילו, באמת, הובילו קרבות על הגנת, לא רק הדרום, הגנת בכלל של מדינת ישראל, עצם זה שעברה בתוכם המחשבה שזה לגיטימי להקים ממשלה עם אלו שקוראים להם פושעי מלחמה, זה דבר בעיניי חמור, זה דבר שהוא באמת עם פגם מוסרי עמוק. בסוף ממשלה זה לא עניין טכני, דמוקרטיה ורצון העם זה דבר שצריך לכבד אותו, ממשלה זה דבר שצריך לקבל את האמון העמוק של העם בישראל, וברור שרוב העם בישראל מתנגד באופן חריף לרעיון הזה של ממשלה שכל כוחה הוא מרשימה משותפת, וצריך לקבל רשות של אחמד טיבי לצאת למבצע להגן על חלק כזה או אחר של מדינת ישראל. אני חושבת שיפה יהיה אם גנץ יבין שלעת הזאת לצערי הרב יש רק שתי אפשרויות, או שליברמן חוזר הביתה לממשלת הימין, או שהוא מצטרף אלינו לליכוד לממשלת אחדות. אלה האפשרויות היחידות. וכדאי מאוד שיפסיקו להשתעשע ברעיון הבחירות, כי אין לנו, באמת, אין לנו זמן מיותר, וחבל על כל דקה שאנחנו לא מנצלים את ההישג המדיני הזה כדי להפוך אותו למציאות ולחקיקה ישראלית על ריבונות. חבל על כל דקה.
חברת הכנסת ציפי חוטובלי, סגנית שר החוץ, אני מאוד מודה לך, שיהיו המשך בשורות טובות באופן כללי. תודה רבה.
אמן ואמן. תודה רבה. להתראות.
מח"ש מודיעה היום על כך שקצין המשטרה שירה למוות בסלומון טקה, אירוע שעורר כזכור סערה רבתי בקרב יוצאי העדה האתיופית, הוא יואשם בגרימת מוות ברשלנות. זה קורה לנוכח נתונים שנאספו באירוע, יידוי האבנים על השוטר עוד קודם לכן, הפציעה שלו ועוד. וההחלטה הזאת כצפוי מעוררת שוב מחאה, תומכי משפחתו של טקה אומרים שמח"ש מפקירים את דמו של סלומון. אנחנו רוצים לדון באירוע הזה, ואיתנו נמצאת על קו הטלפון קצינת חקירות לשעבר, עורכת הדין דלית אלעד, שלום לך.
שלום, שלום.
מה את אומרת כשאת שומעת את המסקנות האלה של מח"ש? סביר?
תראה, קודם כל, שוב, צריך להיזהר, לא להתייחס לזה, אי אפשר להתייחס עניינית בלי לראות את חומר החקירה, אבל ממה שנאמר עד כה, לי נשמע בהחלט סביר, וצריך לזכור, אני מזכירה, לפני שנדבר בכלל לגופו של עניין, צריך לזכור שמדובר בנאשם שהוא שוטר, שהוא אדם נורמטיבי, שומר חוק, שרק המקצוע שלו והתפקיד שלו הביא אותו לעמוד בפני הסיטואציה הכל כך קשה וסבוכה הזאת. אז כן, בהחלט סביר.
זאת אומרת, אנחנו בעצם אחראים לכך ששלחנו אותו לעמוד חוצץ מול ההפגנות ומול ההתפרעויות, ולכן צריך לקחת זה בחשבון.
כן, אבל אני אומר משהו קצת יותר, אולי ברור יותר. בואו נחשוב רגע, ננסה לנצח רגע את הדברים באופן, בצורה משפטית לפי העבירות. אנחנו יודעים ממה שפורסם, שוב, זה הכל ממה שפורסם ולא ראינו חומר, אנחנו יודעים שלמעשה הוא נקלע למקום עם משפחתו, עם ילדיו, הוא ראה שם איזושהי קטטה, הוא ביקש להתערב כי זה תפקידו. שוטר נמצא בתפקיד 24 שעות ביממה וצריך להגיב לאירועים. באיזשהו שלב אנחנו גם יודעים שהוא ניתק מגע משם, ביקש לעזוב את המקום והנערים, וסלומון טקה המנוח ביניהם כנראה, רדפו אחריו ולא נתנו לו לעזוב את המקום, הלכו אחריו והמשיכו בפרובוקציות, התחילו לזרוק עליו אבנים שאנחנו מבינים גם ששתיים מהן פגעו בו, וכל זה כשהוא מזהיר אותם, הם רואים שיש לו אקדח, הם יודעים שהוא שוטר, הוא מזהיר אותם שיחדלו מהמעשים שלהם, והם לא חדלים, הם ממשיכים ללכת אחריו לתוך הכביש עם אבנים ביד. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבעצם תוקף תפקידו לא אפשר לו להתעלם מהאירוע והוא היה חייב להגיב. השאלה כרגע, איך להגיב? יכול להיות שהוא צריך היה לראות באוויר, לראות ככל הנראה, לא, זה היה בלתי נמנע, הוא היה חייב לראות. יכול להיות שהוא טעה בזה שהוא ירה לכיוון הרצפה, לאספלט, לפי כתב האישום, ולא יריעה באוויר, אבל זה כבר שאלה של ההבדל בין טעות בשיקול הדעת לבין באמת רשלנות שגרמה למוות. השאלה אם יש פה רשלנות מצידו. זו השאלה.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, האם לדעתך או להערכתך בשיקולי מח"ש נמצאת גם הסערה שתבוא אחרי? חושבים בכלל על העניין הזה או שמסתכלים, משתדלים להסתכל באופן קר? אלה הנתונים, תבנית שאליה אנחנו שופכים נתונים ויוצאת לנו מסקנה.
אנחנו מאוד מקווים וכולנו מאמינים שהחלטות מתקבלות באופן ענייני וסטרילי, אבל הדברים כנראה לא כך. אנחנו כולנו בני אדם, גם שופטים וגם פרקליטים, תתפלא, הם גם אנשים, ויש ללחץ ציבורי, כמו שאנחנו יודעים, וזה לא המקרה הראשון, השפעה, ויכול להיות שבמקרים מסוימים אפילו השפעה מכרעת. אני בטוחה שלא ניתן להתעלם מהלחץ הציבורי. אני אתן לך דוגמה הרבה יותר פשוטה. בכל תיק שהוא, שיש מתלוננות נניח בעבירות מין, הפרקליטות נדרשת להביא בפני בית המשפט את עמדתה של המתלוננת, בכל הסדר טיעון שהיא צריכה לעשות, היא לוקחת בחשבון את העמדה הזו, מה שעומד מאחורי העניין זה לא רק זכויותיה של המתלוננת, כמובן, זה גם איזושהי ביקורת ציבורית שהפרקליטות לא רוצה לעמוד בה. כל הדבר הזה נולד, כל החוק הזה נולד מתוך איזשהו הלך, שיח ציבורי והלך רוח שהפרקליטות צריכה לשרת את הציבור ולשרת את האינטרס הציבורי, ושהאינטרס הציבורי צריך להיות במידה מסוימת גם בידיו של הציבור. אז אני אומרת שבהחלט כן, יש איזושהי השפעה, אי אפשר לנטרל אותה, לביקורת הציבורית ולכל השיח שהתנהל סביב העניין הזה.
אבל חשש מכך שאולי עכשיו תהיינה התפרעויות בכל רחבי הארץ, את זה עוזבים בצד, אני מקווה.
במובן של החשש, אני לא יודעת אם החשש הוא דווקא זה שמנחה פה. תראה, היו התפרעויות, היו בין כה ובין כה, הרי גם אם הפרקליטות הייתה מקבלת החלטה להעמיד לדין בעבירה חמורה, מה שאין כנראה ראיות במקרה הזה, אבל גם לו נניח זו הייתה החלטה, אז המהומות היו מאוחר יותר בבית המשפט, במהלך ההליך המשפטי, והשוטר צריך להעיד, וגם העדים האחרים יצטרכו להעיד, מהומות יהיו בין כה. יש להניח שעד שלא ייקוב הדין את ההר במקרה הזה, אז יהיו פה התפרעויות. הציבור לא רואה את הדברים כמו שהפרקליטות רואה אותם, ויש חילוקי דעות לכאן ולכאן. אני חושבת שדווקא לא החשש מתוך מהומות, אבל בהחלט הלחץ הציבורי הזה יכול להיות שהביא את הפרקליטות, במקום לסגור את התיק, להגיש כתב אישום ברשלנות. יכול להיות שזה מה שהיטה את הכף לטובת הגשת כתב אישום במקום סגירת.
יכול היה להיות מצב שהתיק, אם היינו ענייניים ואלת הצדק באמת הייתה סגורת עיניים לחלוטין, יכול להיות שהתיק הזה היה נסגר?
אלת הצדק לצערנו לא נמצאת פה, נמצאת פה אלת המשפט, וכן, אין צדק, יש משפט, ושיקולי המשפט הם לכאן ולכאן, ויש חילוקי דעות גם בתוך הפקליטות, בתוך מחש עצמה, אני בטוחה, שהיו כאלה שאמרו שצריך לסגור את התיק, והיו אחרים שאמרו לא, צריך להעמיד את זה למבחן בית המשפט, אבל אני כמעט בטוחה, מבלי שאני יודעת, ושוב אני נזהרת, זו השערה בלבד, אני משערת שהכל בקוף שהכריע בסופו של דבר שם, היה הכל שאמר בואו ניתן לבית המשפט להכריע. יותר פשוט מאשר ניקח את כל הביקורת הציבורית והאש הציבורית עלינו.
טוב, אז אנחנו נחכה לבית המשפט שיכריע. עורכת הדין
דלית אלעד. מעניין.
תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה, תודה.
שלום. החל מהשבת הקרובה תופעל במספר ערים בגוש דן ובראשן תל אביב, תחבורה ציבורית במימון העיריות. אנחנו רוצים לשוחח עם רבה לשעבר של רמת גן, הרב יעקב אריאל, בעיר שלו. תחבורה ציבורית כבר קיימת מספר שבועות בשבתות, בניצוחו של ראש העיר. שלום הרב.
טוב, לצערי זה כבר ראש העיר עשה את זה לפני כמה שבועות.
הוא כבר התחיל.
כל השם שיזם את הרעיון הנפל הזה לצערינו, לומר את האמת, זה לא בא מצורך לאזרחים שביקשו, שדרשו, שלחצו, זה בא מלמעלה מסיבות אידיאולוגיות, להראות אנחנו שומרי, לא שומרי שבת, אנחנו מחרים שבת, איזה צורך, פת עכשיו, לחורף, האוטובוסים הם חצי ריקים, הם בכלל ריקים, זה בא מאמירה, קריאת תיגר נגד השבת. וזה הכל הקלרות לציבור, אנחנו ליברלי, אנחנו שוברי מסורת, אנחנו רוצים ליצור כאן אמירה חדשה, אנטי שבתית. זה מה שנקרא לאחס, זה לא בא לתאבון, זה לא בא מצורך אמיתי, זה בא לתאבון. זה בעיה לא מתאבון, זה בעיה לאחיס.
אז מה קרה? אולי באמת באיזשהו מקום, הציבור הדתית...
זה נכון בבחירות האחרונות, בבחירות האחרונות היו כמה אנשים שרחבו על הגל האידיאולוגיה הזה, והם יצרו קואליציה עם ראש העיר, ראש העיר דווקא עצמו בא מבית מסורתי, אבל הוא הצטרף לקואליציה הזאת, ועומד בראשה ומתפאר בכך, ומצלם בכך, שהוא זה שנוסע באוטובוס עם שבת. למורת רוחם של כל תושבי העיר. העיר זה עיר, העיר היא די, 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 די מסורתית, לא כולם דתיים, אבל כבוד היה, אנשים פרטיים נסעו ברכבים, אבל העירייה קירייה שברה כבודה על כבוד העיר, על כבוד השבת. קרינית היא מהנור שבנת את האצטדיון, היא תנאה שבאצטדיון לא ישמרו אליך לשבת. זה תנאי של קרינית. היה כבוד בעיר.
אז מה קרה? זאת אומרת, למה פתאום הגל הזה תופס?
הכל התחיל מהבחירות, שחלק שני אנשים, שני נציגים, רצו לרכב על הגל הזה, להראות שהם רוצים למצוא כאן אווירה חדשה, אנטי-מסורתית, אנטי-צבתית, ואלה מציבור מסוים שתמך בהם. רוב הציבור לא תמך בהם, רוב הציבור אחד לא אכפת למה נעשה את זה, רוב הציבור לא מעוניין בזה. הכל, אני אומר בצורה כזאת, פרשת המקושש, איש מחל שבת, מי שרוצה לקושש קולות, מחל שבת. זה הנקודה.
זה המקושש של דורנו.
המקושש של דורנו, בדיוק כך.
אני רוצה לשאול עוד הרב, איך הרב היה מצפה שחברי המועצה, שומרי המצוות יגיבו עכשיו, כשהדבר הזה כבר קיים?
אז זה פוליטיקה, אני מיוחס פוליטיקה. אני צריך לומר, הבית היהודי התפורר לפני הבחירות, ולכן הוא לא נמצא בקואליציה בכלל. בקואליציה נמצאים, היו שני חברי ש"ס, אחד מהם פרש, והוא דיבר איתי ואמרתי לו, זה שהתחילו לשם. לא נכנס לשאלה אם יישב בקואליציה, לא, זה שאלות פוליטיות. יש גם שיקולים שונים. אני רק אמרתי לו שזה להיות בקואליציה שבה ראשי מתפאר בכך. שכל הישגיו בעיר, במקום לדאוג לניקיון, לדאוג לתחבורה ביום חול, שלא יהיו פקקים, במקום לדאוג באמת לצורכי העיר, הוא התפאר שבחד שבת, וזה ההישג הגדול שלו, צריך להיות זכור לשם.
אז הוא פרש, אותו חבר מועצה.
אני לא אומר לאנשים מה לעשות, אמרתי שראש עיר, שכל התפארותו היא רק בנושא הזה, זכור לשם.
יכול להיות הרב שבאיזשהו מקום הציבור הדתי אולי צריך לעשות בינו לבין עצמו איזשהו חשבון נפש, אולי הוא עשה איזה משהו שגרם להתעוררות החיונית הזו?
אדוני, אל תחפש למומים, אנשים שומרי שבת, זה נכון, אין שום סיבה. כל הסיבות, כמו שאתם סיבות פוליטיות, אידיאולוגיות, רצון לגרוף, לקושש קולות. זה כל הסיפור.
הרב יעקב אריאל, אני מאוד מודה על הדברים, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה. בגרמניה תתקיים מחר מכירה פומבית של פריטי לבוש ופריטים נוספים של אדולף היטלר ובכירי ממשלו. אנחנו רוצים לשוחח על תופעת איסוף הפריטים הנאצים ברחבי אירופה, בעיקר בגרמניה, זו תופעה שקורית כל הזמן, ונדמה שהיא צפה לכותרות אחת לתקופה, רק בעקבות מחירה פומבית באמת מפורסמת, אבל הדברים הללו קורים כל הזמן. גם לדבר קצת על ההשלכות של המחירות הללו, ואיתנו נמצא על קו הטלפון ראש מכון שם עולם, הרב אברהם קריגר, שלום לך.
שלום וברכה.
עד כמה לא מדובר באירוע ייחודי?
זה לא אירוע ייחודי, זה אירוע בוא נאמר משמעותי, אבל זה לא ייחודי. יש כל הזמן ברשת באיזשהו מקום מחירה של פריטים שקשורים לשלטון הנאצי, לאנשים שהיו חלק מאותה חבורה נפשעת, לפעמים של אישים בכירים יותר, היו של גרינג, היו של אחרים, ועכשיו הפעם של היטלר והמזכירה שלו. ואני חושב שפה באמת יש תקלה קשה מאוד, שבא לידי ביטוי בשני מישורים. המישור הראשון שצריך באמת לעורר שאלה היא, איך החפצים האלה קיימים בכלל? זאת אומרת, משהו פה לכאורה, מישהו בזמן לא התעורר ושם את היד על החפצים האלה ופשוט השמיד אותם, או שהיה גונז אותם לעד.
זה מה שהיה צריך לעשות, להשמיד אותם?
לטעמי ודאי.
אין כאן ערך היסטורי, נכון שזה מקור הרע והאופל ההיסטורי לא היה כמותו. אבל אין ערך היסטורי להשאיר את הדברים הללו?
יש ערך היסטורי למסמכים, יש ערך היסטורי לדברים כאלה. חפצים פרטיים, אני חושב שאנחנו מבינים את זה היטב היטב, עד כמה באיזשהו מקום יעקב אבינו לא רצה להיקבר במצרים, כי הוא הבין את המשמעות של זה. זאת אומרת, הנושא הזה שהיה צריך לחשוב, יכול להיות שבאותו זמן לא היו ערים לכך, לחשוב שהנאציזם לא מוגר, והאנשים האלה ינסו לחפש בעתיד, או העתיד הקרוב יותר או הרחוק יותר, כל מיני חפצים אשר יעבו מבחינתם כמעט חפצי פולחן, כדי להתחבר ולהזדהות ולהביע את הקשר שלהם לאותה מה שנקרא תפיסה נפשעת. אבל אני אומר, גם אם זה לא נעשה, קודם כל היום בגרמניה, הרי מבינים, מתמודדים היום בגרמניה מול בעיות של אנטישמיות הולכת וגואה, מול תנועות נאציות וכולי. אני אינני בקי בחוק, אבל אני בטוח שאני אפשר למצוא פתרון שגרמניה הייתה יכולה לבוא ולאסור מחירה פומבית של דברים שכאלה. זה לא שונה ממחירה פומבית של, אני יודע מה, של כלים של רוצחים או דברים מהן אלה. ופה אני חושב שצריך לעורר את השלטונות. אבל באותה הזדמנות אני רוצה להוסיף עוד משפט. גם אנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו ולהיות עירניים שאנחנו בעקיפין, לצערי הרב, גם תורמים למצב הזה. זה שאנחנו מעורבים היום, יהודים מעורבים, ורק לא מזמן היה על זה איזו התפרצות של סוגיה, מעורבים במסחר של חפצים של מתקופת השואה, שאין מה להשוות בכלל לסיפור הגרמני. אנחנו מדברים על חפצים של יהודים שנספו, או מסמכים, או דברים מהסוג הזה. ושהם לא תמורה, נגיד, לפעמים שזה שהיא תמורה צנועה, אתה אומר, הבן אדם שמר על זה וכו', אומר, תשלמו לי, אלא ממש מסחר, מחירה פומבית ודברים מהן אלה. אנחנו חייבים להיות ערים ולהבין, אנחנו בעקיפין, עם כל הבידול, אנחנו מאפשרים לתופעה הזו להתקיים. כי אם היה וטו מאוד מאוד ברור, שבכלל שואה לא נמצאת בתוך המציאות הזה, לא של מחירות פומביות ולא של שום דבר, אז הייתה ערנות הרבה יותר גדולה לעניין הזה. כיוון שזה נכנס בהתחלה עם חפצים של יהודים ומסמכים ומכתבים ודברים מהן אלה, אז כמובן שזה מנוצל לרעה, וזה הופך להיות גם קר מרחב לאותם כוחות אנטישמיות, לאותם כוחות נאו-נאצים, שהם לוקחים את זה, והם גם ממנפים את זה.
עכשיו, באמת, זאת אומרת, אפשר לומר שאנחנו יכולים לראות תופעה של התגברות אנטישמיות בעקבות מחירות כאלה, סביב מוצרים שכאלה?
אני לא בטוח שזה לא איזה משהו שאפשר לבדוק ולראות שזה מתגבר, אבל כן אפשר לראות, וזה באופן ברור, זה מחזק את אותם קבוצות נאונציות. הקבוצות הללו, בכל מיני תחקירים בזמנו של עיתונאים ואחרים שהצליחו להתגנב לתוך הקבוצות הללו, אפשר ממש לראות שאלה קבוצות גם שיש בהם אלמנטים מאוד ברורים של פולחן. הם ממש מקדשים את הפולחן אישיות של אותם ראשי המשטר. וזה מחזק אותם וזה מעצים אותם. והפולחן הזה, החפצים הללו, זה כוח אדיר, זה אנרגיה עצומה לאותם תהליכים פולחניים. כך שזה לא דבר אמפירי שמחה בבוקר אפשר לראות התגברות אנטישמית, אבל זה בוודאי מעצים את הקבוצות הללו, ולאן זה ייקח, זה יכול בפירוש בעתיד גם לבוא לידי ביטוי בעוצמה של אנטישמיות, ובכלל לאו דווקא אנטישמיות, אלא בכלל ההתנהלות נאצית, התנהלות זאת אומרת כנגד אנשים שאינם דוגלים בעמדתם, התנהלות ברוטלית ואחזרית.
ליהודים יש מה לעשות? ליהודים בגרמניה?
ליהודים יש מה לעשות.
תופעה כזו?
תראה, כל מחאה, לצערי הדבר היותר, כל מחאה דבר ראשון כנגד השלטון בגרמניה, שהוא חייב הרבה יותר להיות ער לדברים הללו ולפעול פה, כמה שניתן כמובן מבחינת חוק, שלטון לא יכול, וכמובן לעשות כמה שניתן להקיל וליצור דעת קהל, שכשמתקיימת מחירה כזו, אז אם זה איזשהו נקרא לזה גוף שמנהל מחירות כאלו, וזה לא עוסק בעוד דברים, הוא יוחרם, שהוא לא ירצה להיכנס בכלל לדברים מעין אלו. וברשת אמרתי, ברשת זה מתנהל כל הזמן, כל הזמן זה מתנהל ברשת, יש מחירות של חפצים של השלטון וה... פקידות הנאצית.
אגב, הרוכשים הם שומרים על אלמוניות, נכון?
בוודאי.
כן.
בוודאי, בוודאי.
ואין אפשרות לחשוף אותם.
יכול להיות שיש, תראה, יש ודאי דרכים, שוב פעם, אני לא יודע אם מושקע בזה אנרגיה שלטונית כדי לנסות לאתר. אם השלטון היה רוצה, בוודאי שיכול לאתר אותם.
טוב, אולי זה גם יוכל לסייע כדי לפורר את, כן. את העניין הזה. הרב אברהם קריגר, ראש מכון שם עולם, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה.
תודה. יום טוב. בבקשה, שלום שלום.
בגרמניה תתקיים מחר מחירה פומבית של פריטי לבוש ופריטים נוספים של אדולף היטלר ובחירי ממשלו. אנחנו רוצים לשוחח על תופעת איסוף הפריטים הנאצים ברחבי אירופה, בעיקר בגרמניה. זו תופעה שקורית כל הזמן ונדמה שהיא צפה לכותרות אחת לתקופה רק בעקבות מחירה פומבית באמת מפורסמת, אבל הדברים הללו קורים כל הזמן. גם לדבר קצת על ההשלכות של המחירות הללו, ואיתנו נמצא על קו הטלפון ראש מכון שם עולם, הרב אברהם קריגר, שלום לך.
שלום וברכה.
עד כמה לא מדובר באירוע ייחודי?
זה לא אירוע ייחודי, זה אירוע בוא נאמר משמעותי, אבל זה לא ייחודי. יש כל הזמן ברשת באיזשהו מקום מחירה של פריטים שקשורים לשלטון הנאצי, לאנשים שהיו חלק מאותה חבורה נפשעת, לפעמים של אישים בכירים יותר, היו של גרינג, היו של אחרים, ועכשיו הפעם של היטלר והמזכירה שלו. ואני חושב שפה באמת יש תקלה קשה מאוד, שבא לידי ביטוי בשני מישורים. המישור הראשון שצריך באמת לעורר שאלה היא, איך החפצים האלה קיימים בכלל? זאת אומרת, משהו פה לכאורה, מישהו בזמן לא התעורר ושם את היד על החפצים האלה ופשוט השמיד אותם. או שהיה גונז אותם לעד.
זה מה שהיה צריך לעשות, להשמיד אותם?
לטעמי, ודאי.
אין כאן ערך היסטורי, נכון שזה מקור הרע והאופל ההיסטורי לא היה כמותו. אבל אין ערך היסטורי להשאיר את הדברים הללו?
יש ערך היסטורי למסמכים, יש ערך היסטורי לדברים כאלה. חפצים פרטיים, אני חושב שאנחנו מבינים את זה היטב היטב, עד כמה באיזשהו מקום יעקב אבינו לא רצה להיקבר במצרים, כי הוא הבין את המשמעות של זה. זאת אומרת, הנושא הזה שהיה צריך לחשוב, יכול להיות שבאותו זמן לא היו ערים לכך, לחשוב שהנאציזם לא מוגר, והאנשים האלה ינסו לחפש בעתיד, או העתיד הקרוב יותר, או הרחוק יותר, כל מיני חפצים אשר יעבו מבחינתם כמעט חפצי פולחן, כדי להתחבר ולהזדהות ולהביע את הקשר שלהם לאותה, מה שנקרא, תפיסה נפשעת. אבל אני אומר, גם אם זה לא נעשה, קודם כל היום בגרמניה, הרי הם מבינים, מתמודדים היום בגרמניה מול בעיות של אנטישמיות הולכת וגואה, מול תנועות נאציות וכו'. אני אינני בקי בחוק, אבל אני בטוח שאני אפשר למצוא פתרון שגרמניה הייתה יכולה לבוא ולאסור מחירה פומבית של דברים שכאלה. זה לא שונה ממחירה פומבית של, אני יודע מה, של כלים של רוצחים או דברים מהן אלה. ופה אני חושב שצריך לעורר את השלטונות. אבל באותה הזדמנות אני רוצה להוסיף עוד משפט. גם אנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו ולהיות עירניים שאנחנו בעקיפין, לצערי הרב, גם תורמים למצב הזה. זה שאנחנו מעורבים היום, יהודים מעורבים, ורק לא מזמן היה על זה איזו התפרצות של סוגיה, מעורבים במסחר של חפצים, של מתקופת השואה, שאין מה להשוות בכלל לסיפור הגרמני. אנחנו מדברים על חפצים של יהודים שנספו, או מסמכים, או דברים מהסוג הזה. ושהם לא תמורה, נגיד, לפעמים שזה שהיא תמורה צנועה, אתה אומר, הבן אדם שמר על זה וכו', אומר, תשלמו לי, אלא ממש מסחר, מחירה פומבית ודברים מהן אלה. אנחנו חייבים להיות ערים ולהבין, אנחנו בעקיפין, עם כל הבידול, אנחנו מאפשרים לתופעה הזו להתקיים. כי אם היה וטו מאוד מאוד ברור שבכלל שואה לא נמצאת בתוך המציאות הזה, לא של מחירות פומביות ולא של שום דבר, אז הייתה ערנות הרבה יותר גדולה לעניין הזה. כיוון שזה נכנס בהתחלה עם חפצים של יהודים ומסמכים ומכתבים ודברים מהן אלה, אז כמובן שזה מנוצל לרעה וזה הופך להיות גם קר מרחב לאותם כוחות אנטישמיות, לאותם כוחות נאו-נאצים, שהם לוקחים את זה, והם גם ממנפים את זה.
עכשיו, באמת, זאת אומרת, אפשר לומר שאנחנו יכולים לראות תופעה של התגברות אנטישמיות בעקבות מחירות כאלה, סביב מוצרים שכאלה?
אני לא בטוח שזה לא איזה משהו שאפשר לבדוק ולראות שזה מתגבר, אבל כן אפשר לראות, וזה באופן ברור, זה מחזק את אותם קבוצות נאונציות. הקבוצות הללו, בכל מיני תחקירים, בזמנו של עיתונאים ואחרים שהצליחו להתגנב לתוך הקבוצות הללו, אפשר ממש לראות שאלה קבוצות גם שיש בהם אלמנטים מאוד ברורים של פולחן. הם ממש מקדשים את הפולחן אישיות של אותם ראשי המשטר, וזה מחזק אותם וזה מעצים אותם. והפולחן הזה, החפצים הללו, זה כוח אדיר, זה אנרגיה עצומה לאותם תהליכים פולחניים. כך שזה לא דבר אמפירי שמחר בבוקר אפשר לראות התגברות אנטישמית, אבל זה בוודאי מעצים את הקבוצות הללו, ולאן זה ייקח, זה יכול בפירוש בעתיד גם לבוא לידי ביטוי בעוצמה של אנטישמיות, ובכלל לאו דווקא אנטישמיות, אלא בכלל ההתנהלות נאצית, התנהלות זאת אומרת כנגד אנשים שאינם דוגלים בעמדתם, התנהלות ברוטלית ואכזרית.
ליהודים יש מה לעשות? ליהודים בגרמניה?
ליהודים יש מה לעשות.
אין תופעה כזו?
תראה, כל מחאה, לצערי הדבר היותר, כל מחאה דבר ראשון כנגד השלטון בגרמניה, שהוא חייב הרבה יותר להיות ער לדברים הללו ולפעול פה, כמה שניתן כמובן מבחינת חוק, שלטון לא יכול, וכמובן לעשות כמה שניתן להקיל וליצור דעת קהל, שכשמתקיימת מחירה כזו, אז אם זה איזשהו נקרא לזה גוף שמנהל מחירות כאלו, וזה לא, ועוסק בעוד דברים, הוא יוחרם, שהוא לא ירצה להיכנס בכלל לדברים מעין אלו. וברשת אמרתי, ברשת זה מתנהל כל הזמן. כל הזמן זה מתנהל ברשת. יש מחירות של חפצים של השלטון והפקידות הנאצית.
אגב, הרוכשים הם שומרים על אלמוניות, נכון?
בוודאי.
כן.
בוודאי. בוודאי.
ואין אפשרות לחשוף אותם.
יכול להיות שיש, תראה, יש ודאי דרכים, שוב פעם, אני לא יודע אם מושקע בזה אנרגיה שלטונית כדי לנסות לאתר, אם השלטון היה רוצה, בוודאי שהיה יכול לאתר אותם.
טוב, אולי זה גם יוכל לסייע כדי לפורר את העניין הזה. הרב אברהם גריגר, ראש מכון שם עולם, אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה.
תודה, בבקשה, שלום שלום.
עד כאן, יומן לפי שעה, נודה לאורחי היומן הזה, לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, לרב יעקב אריאל, לעורכת הדין, דלית אלעד, לדוקטור רוני קמפינסקי, לרב אברהם קריגר, לכם, על ההזנה, סובך עליהם טובים, בשורות טובות, להשתמע.